אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום, כאן מורשת, חברות הלימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ"ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים הלכה עם הרב רועי מושקוביץ, ראש בית המדרש רואה ישראל הלכה למעשה. על הביצוע הטכני אסף מושקוביץ, כאן ליד המיקרופון, ידידיה תנעמי. סוגיית הנעדרים במלחמות מעסיקות את פוסקי ההלכה שנים רבות. לסוגיה הזאת יש ההשלכה רבה. כיצד לקבוע מי הוא הנעדר, מה משך הזמן של ההיעדרות, האם לצאת לחיפושים, ואם כן, האם מותר הדבר בשבת, וכאשר ההיעדרות היא אורכת זמן רב, אז מתי מכריזים על הנעדר כחלל? אז עולות השאלות לגבי ימי האבלות, הקבורה, ובמיוחד שאלת העגונות. כל זאת ננסה לברר בלימוד שלנו הפעם, היום חצי שנה למלחמת הלימוד. חרבות ברזל. שלום לך, הרב רועי מושקוביץ, ברוך הבא לאולפן.
שלום וברכה, רבי ידידיה, לך ולכל המשתתפים איתנו. כן, אנחנו נמצאים, כמו שהזכרת, חצי שנה לאחר המעשה, אותו יום שנקרא בפי כל יום שמחת תורה. יום שאנחנו שמחים, התורה הקדושה, על סיום התורה, סיום חמישה חומשי תורה והתחלה של חומש בראשית מחדש. בעצם בחמישה חומשי תורה, התורה מסיימת עם פטירתו של משה רבינו. משה והאיש משה לא ידע את מקום קבורתו. אומר הספרי, אפילו הוא בעצמו לא ידע. זאת אומרת, אנחנו מבינים מכאן שהקדוש ברוך הוא בורא עולם ישר מהד שישר אנחנו מצווים לסיים את התורה על ידי משה רבינו, מיד שולח את יהושע בן נון, רק חזק ואמץ, אבל מיד אנחנו פותחים בבראשית. זאת אומרת, אנחנו מבינים ויודעים, וכבר עוררנו על זה, ועוררנו מזה כבר בשנה שעברה, ואמרנו, הנה, בורא עולם מחכה, מצפה וממתין, תעשו תשובה, תחזרו לאבינו שבשמיים, לקיים את מצוות השם, את מעשיו, את חוקיו ואת תורותיו. יש זמן, יש אלול, יש תשרי, ויש עד יום שמחת תורה, עד הנצח חמה. זה היה הדיבורים שדיברנו פה ממש לפני שנה. והגיע הנץ של שמחת תורה, ואיתו הגיעה הזקה. אותה הזקה פתאומית שאף אחד לא תכנן, אף אחד לא דמיין, אף אחד לא חשב. ובאמת צריך לומר שגם בורא עולם חיכה וחיכה וציפה וציפה, עד מתי? עד מתי? תעשו תשובה. תשובו אולי בנים שבבים, כי בורא עולם רוצה תמיד בטובתו של האדם, בטובתם של עם ישראל ודאי, ולכן הוא מחכה, הוא מצפה, הוא ממתין שיעשו תשובה. ומה שקרה באותם כמה שעות נוראיות, אני עצמי ירדתי לבית הכנסת בשעה 7:30, יוצא לידי אותו קצין ומספר לי את הסיפור, מה שקורה בדרום, הוא בקש ממש, אומר, אין לנו על מי להישען, רק על התפילה, יש עשרות, אז הוא אומר עשרות, מאות, מבינים שהם שכבר של אלפי מחבלים, שמשתובבים בשטח, ואין תשובה, אין פתרון, כי פשוט המצלמות, פשוט, אין מצלמות, אז אין אפשר לראות, והדברים הם...
היה ערפל גדול.
ערפל גדול, וערס גדול, וחורבן עצום שלא נדע, ועד שברוך השם, אמרנו את גיון המידות, באמצע שמחת תורה, והנה, רואים את התשועה ואת הישועה שבורא עולם שלא, לא, לא, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. רגע אחד כביכול, הקדוש כביכול נתן למשחית ערף, והנה מה שקרה, ומאז ברוך השם, לא, מצד אחד, הערג ההמוני הפסיק, אבל מה שקרה מאז, ובעצם עד עצם היום הזה, אפשר להגיד, אולי היום אולי התבשרנו סוף סוף שיוצאים מאותו מקום, מאותו מיקום של עזה, אפשר להגיד, אני לא יודע, לא בדקתי סטטיסטיקה, אבל כמעט לא היה יום שלא היה בו הרוג, שלא נדע. למעלה מ-600 חיילים הרוגים, שזה דבר שלא נתפס, לא במוח האנושי, מי חשב על זה לפני שנה? אם היינו חוזרים אחורה חצי שנה, אלול, תסרתם את תשובה, יום כיפור, לא היינו חושבים
לא היינו
שכך תראה השנה.
ואולי הקושי הגדול נוסיף עליו את החטופים ואת הנעדרים,
שזה לא יאומן.
שאנחנו באמת צריכים
ללמוד עליהם. זה לא יאומן. למעלה מ-100 איש נמצאים בעומק האדמה, מקווים שלמעלה מ-100 איש חיים, מקווים זאת השם. ומי שחושב על זה, מי שמתבונן להיות שעה במקלט, אנשים כבר מאבדים סבלנות אחרי 10 דקות של צבע אדום, ואנשים, לא אחד, לא שניים, עשרות, אולי אפילו מעל 100, נמצאים בעומק האדמה, והאדם חי לעצמו, וממשיך את החיים כרגלם, כסוס ארץ בין מרוצי החיים, כמו שאומר אשר התשובה. וזה נותן לנו הבנה, שאנחנו מבינים שזה לא שייך, זה לא שייך, אנחנו חייבים לקרוע את רקיעי שמיים, כי אנחנו יודעים ומבינים שבורא העולם הוא זה, שאולי בעצם אנחנו תמיד יודעים שרק בורא העולם יכול, פה רואים את זה בחוש, הנה כל הצבא, כל המודיעין, כל ה-443, או כל ה-8200, ועוד יחידות מודיעין שיש להם כמובן גם הצלחות, אבל הנה, מתחת לאף, לא גלעד שליט שאומרו אדם אחד, איך תמצא אותו, מאות אנשים, עשרות אנשים, זה אמור היה לרוץ, זה אמור היה להתפס, וברוך השם שאתמול הצליחו לפחות להוציא גופה של נעדר אחד, גם זו לטובה. אבל עדיין, מה זה מראה לנו? כמה האפסיות של האדם, הדמיון של האדם גדול, המודיעין והדמיון, זה דבר שהוא אחד מול השני, וכמה אנחנו זקוקים וצריכים רחמי שמיים, ואנו אומר לי שאין להבינו שבשמיים, ולכן כאשר אנחנו נמצאים, התחלנו עם הנושא של משה רבינו, משה רבינו כאשר משה רבינו הוא למעשה לא קטע לחו ולא נס לחו, זאת אומרת לא קטע לחו ולא נס לחו, עד היום האחרון הוא ראה ושמע והכל בצורה מושלמת, כי מבינים מכאן שבורא יתברך שמו יכול לקיים את האדם עד 120 בצורה שהוא שלם ובריא והכל מושלם, ורק הבורא יתברך שמו הוא זה שיכול ללכת ולהוציא את העם ישראל מאותה צרה שנפלה עליו משמחת תורה, אבל בשמחת תורה בעצם התחיל רק התיקון. עד אז אולי היה צרה, אבל התיקון, והתיקון הוא חייב לבוא מתוכנו. חייב לבוא מכל אחד ואחד, מי שאומר, שלום עליי נפשי, ואני בשרירות ליבי אלך, איך זה שייך להגיד כזה דבר? ואני בשרירות ליבי אלך, כאילו שום דבר לא קרה להמשיך עם אותם תופעות פסולות ואסורות, אותה שנאת חינם, שנאת חינם כפשוטו, אתה שומע מה שקורה עכשיו ברחובות, רבי ידידיה, אתה אומר לעצמך, רגע, מה קורה פה? יש פה אחים שלנו, כולם נמצאים בעומק האדמה, ואתם מפגינים אחד מול השני, ואני לא בא לדבר בעד או נגד ההפגנות או כל הנושא הזה, אבל המלחמה הזאת, המלחמת האחים הזאת, על מה ולמה, בשביל מה, זה רק ואך ורק להרבות שנאת חנם בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, בין שבט לשבט, וזה דבר שהוא היום ונורא, ופה עליה כבחינה, אבל זה כן. אנחנו צריכים ללכת
ולהתעורר. תראה, הרב, קראתי אחת העדויות של אדם שלחם ביום שמחת תורה, והוא לחם לצד אדם דתי, ודיברו ביניהם, ואחד הדברים שהוא ככה כתב ככה לאחר המעשה, הוא אומר, אני פתאום קיבלתי פרופורציות, אני לא מבין על מה אנחנו בכלל מפגינים. כאילו, איפה פה ואיפה פה? כאילו, זה עולם...
דמיין, דמיין. עולם המדומה, כמו שמנחמן ברסלב אומר, זה עיקר התאוות של אדם, זה המדומה, חלק המדומה, הדמיון שלו כל כך גדול, כל כך מדמה דברים, ועל זה הוא נלחם, הוא נלחם על הדמיון, לא על יותר מזה, אם זה שום דבר אחר.
אז בוא נעזוב את זה, כן, לא רוצים להתעסק ועוד להמשיך
את זה. אבל רק אנחנו אומרים שעכשיו אנחנו נמצאים כבר בישורת האחרונה של חודש אדר. ושנכנס אדם רבים
בשמחה. אז קרובים גם לגאולה.
אבל הנה, או, בניסן נגאלו, ובניסן עתידים להיגאל. וברוך השם שהם יצאו, נראה לי אולי הגדה האחרונה מאז, נשארו כמה רק לשמירה, שזה דבר טוב, זה דבר טוב, כי מה הם רוצים בעצם, הסונאים שלנו? עושים שהם רוצים להרוג כמה שיותר יהודים, זה המטרה שלהם. כמו שאמר אותו רשע שהיה אז, לפני הרשע הזה, לא רוצה להזכיר את שמו, אמר, תרגו כל יום יהודי אחד, שואלים, זה היה הציווי שלו, לא יותר מזה, זה התאווה שלהם, הדם שלהם, הדם שלהם צמא להרג, למכות, לאלימות, לשנאה, לשקר, לרמאות, ולכן כמה שיותר מהר עוזבים אותם, מתרחקים מהם, זה הדבר הכי חשוב שיש, להתרחק, ולכן כשעוזבים את עדה זה ממש ברכה, זה ממש הצלחה, ממש דבר גדול, כי אין עניין להיכנס סתם, אין עניין להיכנס לאותה מלכודת רעים ורשעים, ולכן המטרה של כל יהודי ויהודי בתקופה הזאת, עכשיו אנחנו בתקופה שהנה, הבוחרי ישיבות, האברכים, הלומדי התורה, אלה שבעצם מחזיקים את העולם, וגרומים לכולנו להצליח פה בעם ישראל, בארץ ישראל, בצבא ישראל, כל הזה מוחזק, על ידי מה זה מוחזק, איך זה מופעל, איפה הבטריות, אם יש מכונות חשמליות, מה זה אומר? אין דלק, לא רואים. איך זה עובד? אז יש חשמל, יש מישהו, יש בטריה שמחזיקה את כל המעמד, וזה למעשה לומדי התורה. ולומדי התורה, כאשר עכשיו הם יוצאים להפוגה של לימוד האינטנסיבי, ללימוד יותר בבין הזמנים, מתוך יותר רגיעות, מתוך העניין של ההכנות לפסח, אז לכן כן ראוי שדווקא בתקופה הזאת שיש אנשים שנמצאים בצער, שמשמור, זה לא נדע, זה לא נתפס, משפחות, אנשים, משפחות, מעטפת, זה מעגל, אז כל אחד צריך, כל יהודי, לא דווקא בחור שיבה לו שיעור אם יש לו כיפה או אין לו, זה לא מעניין, פשוט לעסוק בלימוד התורה שזה בעצם מחזיק את העולם, כי אם לא בריתים, אבל לילה חוקות שמיים וארץ לא שמתים. ולכן הנה, דווקא עכשיו, יותר מתמיד, יותר מתמיד ברור, צריך להפיץ את התורה הקדושה כמה שיותר, עוד שעה ועוד שעה של לימוד תורה, בעמל, בהגיעה ובהבנה, וזה למעשה הכוח שלנו, כי אנחנו יודעים, כי כל עוד שהכל כל יעקב, אין הידיים מדייסה, אומר המדרש, מה זה הכל כל יעקב? שיעקב מובטח לו שהוא מתפלל והוא נענה, כל יעקב, זאת אומרת, הכל שיעקב יענה והקדוש ברוך ישמע את זה, וממילא אין ידיים עד עשיו, אז ברור שכל המהלך של עשיו יתמוטט, ועוד השם ויפול, ויראו את הנפילה שלו, אנחנו נראה בזה השם כולנו בשמחה את מפלתם של הרשעים, אמן בקרוב ממש, כולנו אמן, שנראה במפלתם של רשעים בקרוב ממש, ונזכה להצלחה גדולה, ואז כל השאלות האלה שאנחנו נדון ביניהם, ההגונות וכאלה, כבר יהיו פחות רלוונטיות,
בעזרת השם, שנזכה. אבל בינתיים, לצערנו הרב, כן צריך לדון בזה, ואולי כשאלת ממש פתיחה, לקראת הדיון והלימוד המרתק הזה, איך מגדירים נהדר? זאת אומרת, ממתי אני מתחיל לבוא ולומר, האדם הזה נהדר, ואני מתחיל להכיל עליו את כל ההלכות של לחפש בשבת, להתחיל לחשוש מצד הקבוע, אגונות וכו' וכו'. עוד נגיע לפרקים של הלימוד הדבר הזה, אבל ממתי אני יכול לבוא ולומר שיש כאן סיפור שנהדר, ואז מתחיל כל הסיפור.
זאת באמת שאלה מאוד נכונה ומאוד אמיתית, שהפוסקים כולם מסתפקים ודנים בשאלה הזאת, ממתי ועד מתי אנחנו יודעים שאדם מוגדר כנעדר, כאדם שהוא לא יודעים מה איתו ומי הוא. זאת אומרת, אנחנו צריכים לחלק את השאלה אותי לכמה וכמה חלקים, אין לי עניין של רפואה, של שבת, ועניין של אגונה, שזה כיצד האם להתיר את אשתו לנישואים. שזה שלושה חלקים העיקריים, שאנחנו צריכים ללכת ולדון בהם הלכה למעשה. ואנחנו יודעים כמובן, שיש לנו כמה כללים בהלכה, שאיתם אנחנו צריכים ללכת ולהמשיך איתם,
ועל צעד, פיהם... צעד
צעד. צעד צעד, נכון מאוד. ועל פיהם לדעת ולפסוק כיצד אנחנו נוקטים בהלכה הזאת. אני פה מודיע מראש, כמובן שהדברים האלה הם לא הלכה למעשה, כי
השאלות האלה... ולימוד חבותה.
כן, כי השאלות האלה הן שאלות שהן ארוכות.
גדולות מאוד.
גדולות מאוד, וצריך להעמיק בכל מקרה לגופו. ופעם היה לי מקרה שגם כתבתי באיזשהו מקום, ואז גם הנושא של נדע איזה תאונה, ושל נדע, כתבתי באופן כללי, ואז אחד מהצדדים בא וביקש, אמרתי לו, תקשיב, אתה רוצה, תגיד לי את כל המקרה, אני יכול לשבת על זה באופן אישי, בעזר השם, אתה לפסוק ולברר את ההלכה, אבל דרך אגב, זה לא דרך אגב. הנושאים האלה זה לא דרך אגב, זה לא בגלל שמענו ברדיו, שמענו קראנו בעיתון, זה משפט, אנחנו מוצאים את זה הלכה למעשה, זה ודאי שלא. צריך להדגיש שזה לא כמו שאר ההלכות שאנחנו, כי פה מדובר בנושאים שהרי גרל, נושא של מזרים, נושאים של אשת איש, נושאים שממש חשובים, ועם ישראל כולו קיים לזה, ולכן הנושא הוא כמובן יותר עמוק, והוא גם נקודתי, זה צריך לדעת גם בכל את כל הפרטי מקרה לגופו של עניין. כל פנים אנחנו צריכים לדעת, יש לנו מושג, ועם זה אנחנו צריכים לחיות, אדם מוגדר בחזקת חי. כל מי שחי, ממשיך לחיות. לא צריך לחשוש שמה הוא לא חי.
עד שקרה משהו, ואז אנחנו מתחילים לחשוש.
זאת אומרת, כל עוד שאנחנו לא יודעים, מי ספק?
אז מעמידים את זה בסך
החיים. יפה מאוד. ואם אנחנו הולכים ככה, אז על פניו זה אפשר להגיד, מקשה קצת את ההתרים.
נכון.
כי אנחנו מבינים ש...
צריך להביא הוכחה.
או... זה כמו שאנחנו יודעים בדיני אמונות, המוציא מחברו עליו הרעש. זאת אומרת, מאיפה זה נלמד? זאת אומרת, ברור, מי שכואב לו, הוא הולך לבד לרופא. מי הולך לרופא? מי שלא כואב לו, אתה רוצה להוציא מחברו מהחבר? תביא ראייה. המוציא מחברו עליו הראייה. זאת אומרת, בשביל להביא ראייה, אנחנו צריכים שהראייה תהיה כזאת ברורה מתחת לכל ספק, שאותו אדם הוא כבר לא בין החיים. ככל שאנחנו לא יודעים את זה, מבחינתנו הוא חי לכל דבר. ואם הוא חי, אז מילא אשתו יש את איש, ומילא גם אנחנו מחיילים עליו את השבת. כי אנחנו צריכים לדעת שעל מי מחיילים את השבת? רק על מי שחי. שלמה המלך שאל שאלה את החכמים, מה עושים עם דוד המלך? אומרת, דוד המלך דוחה, כן, והכלבים נובחים, מה עושים איתם? זאת אומרת, דוד המלך, תחשוב, זה לא מדבר עכשיו על עוד בן אדם. מדבר על רגל שביעי במרכבה, רגל שביעי, הרגל במרכבה גם, המלכות, דוד חי וקיים. אין לזה, אין לנו הבנה בתהילים, אין לנו הבנה בדוד המלך, כמה שהוא היה גדול אחיתופל אומר, כי אמרנו את זה לא מזמן, הגמרא בסנהדרין בירושלים מביאה, שאחיתופל אומר, היזהרו במלכות דוד. אל תערערו על מלכות דוד, שגם כשהם חוטאים, הקדוש ברוך הוא איתם. רק כדי כך. דוד המלך זה לא היה, זה לא סתם, זה לא עוד אדם, זה משהו שאנחנו ראינו בכלל הבנה. ובכל אופן שלמה המלך שואל, מה קורה, מה עושים? אומרים לו החכמים, לא נוגעים. דוד המלך.
מוקצה.
מוקצה. על זה כבר אמר הרב שך, כאשר החזון איש נראה לי נפטר, אז הוא בא וחזר לפנות של לימוד, הוא אמר, טוב, הכלב החי מהרי המת. זאת אומרת, אנחנו מבינים שזה לא משנה מי ומה מדובר, לא עושים פעולות בשבת. ולצערנו, זה לא צריך שיעור בפני עצמו, בתקופה האחרונה, ברוך השם, בגלל ריבוי, זה דבר של חשוב, גורמי ההצלה, זה דבר טוב וחשוב ונפלא, מציל נפש של ישראל, יש לפעמים קצת זלזול בהלכות שבת של האנשים.
יש איזה היתר כזה, כי אני עוסק במלאכת קודש.
כן, כי הכל, כי אם לא, אז ו, אבל ככה דעת, שגבול שמת בעלי עבורון, גבול שמת בעלי עבורון, זה לא כזה פשוט. השבת היא דבר שמקור הבחר, והוא דבר מאוד קדוש, שם קדוש עם ביוב ועצתו, ואסור לעשות שום פעולה שייחס של המסור. ולכן ככל שדם הוא חי, הוא נשאר חי. אם אחרת, אז בכזה מצב הוא לא חי, ואסור אפילו לפקח עליו את הגל. אסור לעשות שום פעולה בשבת, זה מוקצה לכל דבר. אבל אם הוא חי, אפילו ספק, אומרת הגמרא. ספק אם הוא חי, ספק אם הוא לא חי, ספק אם הוא פה, ספק אם הוא לא פה, ספק אם נפל הגר, נפל הגר, מחיילים את השבת. אפילו ספק קטן באלמה, וזה בעצמו גם נדון שלחתי, מדוע ולמה. הרי ספק פיקוח נפש לכולה, אבל דווקא לא בספק מסתבר, לא בספק לא מסתבר. אבל אנחנו יודעים שבשבת יש לנו שני נושאים, א' חייל עליו, שבת אחת, בשביל שיחיה שבתות הרבה. זאת אומרת, גם על עוברים אנחנו מחיילים שבת. כי אנחנו מבינים שאם אנחנו נציל פה את האדם הזה, יהיה לנו שמירת שבת של הרבה שבתות. ולכן, בשבת אנחנו כן באים יותר לקראת, מאשר שנלמד לדברים אחרים.
רגע, כדי לסגור את הנושא הזה ככה, לא יישאר פתוח, כל זה מדבר הרב, כאשר הם מדברים על מציאות רגילה, לא על מציאות של מלחמה, כלומר, שיש זלזול, נאמר, בגופות של חיילים, אזרחים, האם יש יותר בשבת לבוא ולהציל אותם, לחלץ את הגופות, דוגמה?
שאלה מצוינת, שאלה מעולה. זאת אומרת, האם כדי ללכת ולשמור על כבודו של המת, האם מותר להציל? אז אנחנו יודעים שיש כזה מושג מפורש בהלכה לגבי שריפה. כאשר יש שריפה ויש שם גופה, אז כן, מותר בתרים מוסעים על ידי כיכר או התינוק, לשים שם כל מיני דברים שמותרים, ואז נהיה בסיס דבר מותר ואסור, ואז ניתן להקל. זאת אומרת, אנחנו נמצאים ללמדים, שככל שיש חלל חשש של ביזיון, שדבר גרוע מאוד, אז בכזה מצב ניתן ביתרים מסוימים, עדיף על ידי, אמרנו להוסיף עוד דבר יותר, עדיף על ידי שניים למשל שיצאו, ואז זה פחות בעייתי, עדיף להרים עוד דבר, בלי בעלונקה, בעלונקה לשים לנה איזה תיק או משהו, ואז נמילא גורמים לכך שלא יעברו את האיסור שבת ליד, כי פה מדובר על מוקצה, מול זה, זה ביזיון אמת, שזה גם דבר מאוד חמור, שניים זה דרבנן, זה לא איסור תורה, לכן פה יש בקרים מסוימים ניתן להקל.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה כאן במורשת, חברותה יחד עם רב רועי מושקוביץ, אנחנו עוסקים בסוגיית הנעדרים מבחינה הלכתית, וכבוד הרב, דיברנו על העניין הזה של החשיבות מצד הביזיון, אולי אפשר להביא את הדוגמה הטובה מהתנך, שהפלישתים באו ורצחו וגנבו את הגופות של שאול ובניו, ואנשי יבש גלעד במבצע הלילי כנראה חילצו את הגופות, ולאחר מכן מסופר שדוד המלך בא והשיב אותם לקבורה. אז רואים עד כמה באמת הנושא של ביזיון המת מאוד מאוד חשוב. וכאן אני באמת רוצה לבוא ולשאול את השאלה של החלוקה הזאת בין מצב של כבוד מלכות, מצב של מלחמה, לבין מצב של נעדרים אזרחיים, שאנחנו לצערנו רב, אני חושב שיש למעלה מ-600 אנשים נעדרים בארץ, שלא יודעים מה קורה איתם.
באופן כללי, לא דווקא בגלל מלחמה.
לא, כן, באופן כללי.
וואו.
ושוב, אני מעלה את השאלה הזאת של מה ההגדרה של נעדר. מתי אני מתחיל להתייחס אליו כנעדר, ואז מפעיל את כל השיקולים ההלכתיים שדיברנו קודם, שבת וכו'.
נכון מאוד. והנה, כמו שהזכרת את המקרה המעניין, ועם דוד המלך ושאול, כאשר שאול רודף במשך שנים את דוד המלך, ודוד המלך, למרות שהוא שאול, מבקש להרוג אותו, לא פחות מזה, ואשתו של דוד שמה שם את הבובה ומוציאה אותו.
כן, מיכל. כן.
מיכל. רואים מכאן כמה היה, כמה קנאה כביכול, שאותו רוח רע שנפלה על שאול המלך, גרמה לו לרדוף את מי שהוא היה נציג השם, רוח השם משיכו, דוד מלך ישראל. ובכל זאת, דוד המלך, כאשר הוא מתפטר כביכול משאול, כן, שאול נהרג במלחמה עם הבנים, וכביכול היה צריך, בכל אופן, כשהודיעו לו שנהרגו, אז הוא מאוד, מאוד התעצב.
כן, הקינה הגדולה.
כן, וזאת אומרת, רואים מכאן כמה אם על המלחמה, אני שלום, וחבחי דבר אם על המלחמה. זה רואים בחוש, רואים בחוש את הנושא הזה. ועם זה אנחנו צריכים ללמוד. מה אנחנו צריכים ללמוד מזה? כמה שדוד המלך מבין את עוצמתו ואולי את כוחו של האדם. זאת אומרת, כל בן אדם באשר הוא גם הרשע הגדול ביותר, הוא עדיין, אם הוא יהודי, יש לו את הכוח האלוהי שיש לו, כוח אלוקי.
צלם אלוקי.
צלם אלוקי וכוח אלוקי. וגם בימי חייו הוא מתנהג בצורה שהיא לא הגיונית. שאול רודף את דוד, כלומר, יש לך מספיק את מי לרדוף, שאתה מלאק, יש לך דברים לעשות, פתאום דוד המלך, זה פתאום הבעיה של הדור. אבל לא מובן, לא מובן, לא נתפס. אנחנו גם לא מבינים כל כך במושגים מי זה השאול המלך, שהרי זכה למלוכה בגלל שהוא הדליק נרות במוצאי שבת במקום אופל. על כל פנים, דוד המלך מבין שזה לא רק המעשים, שיש משהו מתור, זה שמי עבר לזה. למה אני נזקק לזה? כן, לאבדי כמובן, מי אנחנו שנדבר על דוד המלך ועל שאול המלך? גם בדורנו אנחנו מבינים שלפעמים אנשים שואלים, ואני פותח פה שאלה, ששאלה שנשאלתי מכמה מקומות, ויש לדום לשאלה הזאת. ושאלים, רגע, אותם אנשים שהיו במסיבה, מה אנחנו צריכים להרגיש כלפיהם? מה אנחנו צריכים להרגיש כלפיהם? הם עבדו שם לכאורה עבודה זרה, אולי גילו עריות ודאי, אולי גם דברים אחרים, לא דברים הכי עזרים. איך אנחנו צריכים להתייחס אליהם? עכשיו, שלא נדע, גם נרצחו שם, שלא נדע. איך צריך להתייחס אליהם? מה ההסתכלות? ואנחנו, ואני תמיד אומר את הפסוק בתהילים, נבלת עבדיך. מה זה, קראנו את זה לא מזמן. זאת אומרת, גם, אומר רשי במקום, גם שהיו לפני זה חוטאים, כאשר הם נהרגו, ונהרגו ביותם יהודים.
קידוש השם.
זה סוג רמה מסוימת של קידוש השם. ולמרות שיהיו חטאים ומרשים נהיו עבדיך. עד כדי כך. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין, וזה אולי באמת המשך גם למה שבאנו קודם כל הנושא של המחלוקות והשנאה, ככל שנדבר ביהודים שאוהבים את העם היהודי, אז כל זה זה מעטפת, זה חיצוני. עדיין כלפי החלק הפנימי שבדבר, אנחנו צריכים להתייחס אליהם לכל דבר שבקדושה. ולכן החיפוש אחרים למשל.
כלומר, בעצם אנחנו לא לוקחים את התפקיד של השופטים. הקדוש הוא שופט כל חי, אנחנו נכון, רואים מאוד. בהם כיהודים, ולא מעניין אותם המעשים שלהם.
נכון, זאת אומרת, ככל שכן עניין אותנו בחייהם,
נכון.
המעשים שלהם,
נכון.
ואנו חובה, ואנו
לתקן אותם.
לתקן ולשנות ולשפר, בדרכי נועם כמובן, לדבר ולהפיץ את התורה. ככל שמדובר עכשיו בשלב ב', אנחנו כבר לא שם, אנחנו צריכים להתייחס אליהם כיהודים כשרים. ולכן ההתייחסות וההסתכלות על זה כמו השאר האנשים. אשר כן הוא בהתאם לזאת, כאשר אתה שואל מתי ומי מוגדר כנעדר, ואת מי צריך לחפש, ואת מי לא, זאת שבה היא כוללנית, כל מי שהיה שם ולא נמצא, חייב וחייבים לחפש אחריו. אנחנו יודעים שכתוב בפסוק בתהילים, הייתי ככלי עובד, נתקלתי ככמת מלב. נתקלתי ככמת מלב, הייתי ככלי עובד. מה זה אומר? אומר המפרשמים מפרשים, הייתי ככלי עובד, נתקלתי ככמת מלב. כמו שכשכלי, כמה זמן צריך לחפש אחריו, 12 חודשים, ו-12 חודשים צריך להכריז אם מישהו מצא חפץ, ככלי עובד. אדם צריך להכריז על החפץ לפחות 12 חודשים, ואחרי זה הוא כבר לא חייב להכריז. יכול להשאיר את זה אצלו, ולרשום פתק מונחת שיבוא אליהו, בעזרת השם יקראו ממש. ככה אותו דבר גם כמת מלב. ואם כן, עד 12 חודשים, מבחינתנו הזיכרון והחובה לחפש קיימת ושייכת. לאחר מכן תמיד טוב לחפש, אבל עדיין יש לה כמונו משאבים.
כלומר, פרעי חטית, אם אנחנו צריכים להשקיע כסף, זה אומר רק שנה, אזרח שנעזור כרגע את המלחמה, כי אני חושב שמלחמה
זה הרד, שוב. רון הרד, מי לא זוכר? לא יודע, נכון. לא מזכירים אותו.
אבל עדיין מחפשים.
מי מחפש אותו?
יש מחלקה מיוחדת.
יש מחלקה, לא מדברים עליו בתקופה האחרונה.
נכון.
לפני 10-15.
אז ודאי שיש שיקולים.
אז הם שמים קונטר, שתפסו אותו, חשבו שהוא יביא מידע. אבל הנה, לאבדי, כן, רון הרד, היה סמל לחופש נולד, מה לא כן. עשו בשבילו? ויש
אומר,
חובה.
מבחינת ההלכה,
כן.
אין חובה כספית ומשאבים.
אז יפה, רון הרד קצת שונה מהמקרה שדיברנו עליו, כי רון סמל... הרד הוא היה חי. הוא היה חי כשהוא נפל בצנח, במצנח שם, הוא היה חי. יש מאוד, וראו אותו מצולם, אותו חולצה מפורסמת. כן. שגדו שלמי נמצא החולצות האלה, זו חולצה שהייתה רק לכמה מספר אנשים בעולם, אנשים שמתאבקים על דברים מסוימים. אחרי זה היה שמועות שבהפצצות בבירות הוא נהרג, זה אנחנו לא יודעים.
אבל ברגע שהוא היה במצב של חי...
חי זה חי. אנחנו לא יכולים לשכוח גם אחרי 1,000 שנה לא שולחים אדם חי, אם הוא חי כמובן. אנשים חיים צריך לשמועות, לחפש אותם. אנחנו מדברים על נהדרים, כן? ככלים, אמרנו כמת מלב.
אז זה גם משמעות לגבי עגונות, אם אנחנו יודעים שהם אנשים שהם
בהלכה,
מתים, אבל אין לנו ודאות פה.
נכון, בהלכה יש, יש שאלה אם יש זמן לחיפוש, והתשובה היא על פניו שלא. זאת אומרת, ככל שלא פסקנו, ככל שאנחנו לא יודעים, אפילו אדם מבוגר, רק עד כך. כי הוא בחסרת חיים, אפילו אם עברו 20 שנה ועכשיו בין 120, רגע, מה, מי חי 120, 150 שנה? לא משנה, חתי הוא חי. ככל שלא היה פה רוב גוססים, שלא נדע, נגדר אחר. אדם חי, הוא חי. וכל שלטנו אחרת, אז עדיין חי. ובהלכה אנחנו גם כביכול ההפך מההיגיון, נקרא לזה, ואנחנו נלמד למה זה כן ההיגיון. בהלכה יש מגדרה שאומרת שהבדל בין מים שיש להם סוף למים שאין להם סוף.
כן, מבחינת התביעה למשל.
למשל, כן, אדם שנפל למקום, בלים. אז תלוי אם הוא נפל בכנרת או בים התיכון. אם נפל בכנרת, שאפשר לראות את כל היציאות בגדול, אז פה...
אפשר לבדוק.
אפשר היה לבדוק. לכן מים שיש להם סוף, הוא מוגדר כאדם שלא חי, אם הוא לא יצא. כי אם הוא יצא, היינו רואים. אבל דווקא אדם שנפל למים שאין להם סוף, דווקא הוא נשאר חי.
זה מעניין.
כי אנחנו לא יודעים, אולי הוא יצא משום מקום, כן. אנחנו לא רואים לראות.
למרות שלכאורה, הסיכוי ששם נכון, הוא דווקא לא יחי.
למרות שהסוואה היא הפוכה. אבל זה ככה, אבל עדיין, זה כבר מוריד אותו לרמה של דרבנן, אנחנו נראה לעשות צירופים. זאת אומרת, אי אפשר לעשות עם זה כבכל משחק, חסר יום, שכן, עוד צירופים, ראו מים שאין להם סוף, וראו את הבגדים שלו, למרות שבגדים אנשים משאילים, ואפשר לצרף את זה, ואז כן לעשות כל מיני סיבה להתחזוי, וסיבה מסויפת להתיר. אז אם כן, אנחנו נמצאים למדים, ופה אנחנו רואים, למדים את מה שקרה, לא נזכיר שמות, אבל כאשר הכריזו על חללים נוסף, הקודמים, שנחטפו, והזכירו שהם מודרים כחללים, כן? למרות שלא ידעו, לא ראו שהרגו אותם.
אבל הגיעו חפצים וכדומה.
חפצים לא מספיק, זאת אומרת, היה מקרה אחד של כמות דם גדולה, וגם מקרה שני היה שהראו חלקים באיברים מסוימים שבלעדי אי אפשר לחיות. אנחנו נראה את זה בהלכה, למשל בלי הרכובה, בלי חלקים מסוימים ברגל, בגוף אי אפשר לחיות, אז אם יש את החלק הזה, אז מסתם הוא, כן. אז זה כמובן, בפרשת, איך בודקים שזה החלק שלו? אז אנחנו משתמשים ב-DNA, ועד כמה DNA הוא הלכתי, אז כמובן שבאותו ראייה נסיבתית הוא ודאי טוב, ולכן פה עם הצירוף האלה, צריך עוד דברים, אפשר. זאת אומרת, אנחנו מבינים שהסיבה והאפשרות להתיר אדם, להתיר את אשתו, להתחתן, היא לא בקלות, היא לא דבר שהוא קל. ולכן אני יודעתי, לא התירו את אשתו של רון ארד, מה שהיא עשתה, עשתה ללא יותר, ולכן רון ארד מבחינתנו עדיין חי. עדיין קיים, ויש מקום רעון בין בתיה, בתיה כבר לא תרצה, לא תזכה לראות אותו, אבל זה השם שישוב, אבל יכול להיות שהוא חי, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים את זה. על כל פנים, כאשר אנחנו מבינים פה על הנהדרים שלנו, אז הנה אנחנו בעצמנו רואים בחצי שנה האחרונה, כמה פעמים שהיה עדכונים לגבי נהדרים.
נכון.
היו עדכונים כאילו שחשבו שהם לא בין החיים והשתחררו.
צילומים שהמחבלים, צריינו רב, צילמו אותם כשהם מעניים אותם, זה דבר שהוא קביל מבחינת ההלכה.
צילמו אותם שהם חיים, אז הם חיים. אז
כן, אבל ראום שהם מעניים אותם.
מעניים, נו. שמישהו צריך להתפלל.
אז, שכל זמן, לא, את אומרת, אז קודם כל אנחנו יודעים שהם חיים. אז כן, מבחינתנו, ודאי. התפיסה היא שהם חיים,
כן,
נכון?
כן, כן, כן. ככל שהם לא גוססים, אז הם כמובן חיים וחיים וקיימים, ויחיו עד 120. זאת אומרת, והפוך, פה אפילו מרצמות המרוגים, ככל שלא יצלמו, לא יודע, דברים הזויים.
טוב, אי אפשר לדעת.
אז אי אפשר לדעת. אז לכן, הצילומים האלה ודאי שאי אפשר לסמוך על צילומים. אחד היום, כל הנושא של התמונות, המצב שהוא משובש מאוד, אז
לא,
ודאי...
לא, גם יש היום כל מיני עיבודי תמונה.
כן, כן, דיברנו. כן. אז לכן אי אפשר ודאי לסמוך על זה. אנחנו צריכים, כן, לדעת...
עדות אבל של מחבל, שתפסו אותו ומראים לו את... אותו אדם, כן, והוא אומר, כן, אני הרגתי וכו' וכו', אפשר לסמוך על מחבל?
מצוין. מחבל, כמובן שאפשר לסמוך עליו, כמובן שאפשר לסמוך, אחרת לא היה מחבל. אבל, אני מתכוון כמובן שהגמרא דנה בזה. זה מעניין.
מרתק.
אומרת הגמרא, לידות אישה, אנחנו, לידות אישה, מאמינים גם לגוי, גם לקרוב, גם לאישה. עדות אישה זה אומר מבחינתנו עדות שהיא בשביל אישה, כן?
כדי שתינסה.
נכון מאוד. כי אנחנו מגינים, מקילים בגלל הסיבה הנפלאה הזאת, שזה כמובן הנושא בשום עיגון העיקולו ברבנן. אנחנו לא רוצים שאישה תהיה חלב וחס עגונה. לכן אנחנו מקילים ומקילים לשמוע גם עדות של אפילו של גוי.
מיוחד כאן, שאלה אינטרס הרגע
להרוג. אומרת, פה הגמרא מחלקת. כל מה שיתרנו, זה דווקא במסלט. אבל אם הוא לא מסלט, הוא לא נאמן. מה זה מסלט? מסלט בירשי תיבות מסיח לפי תומו. זאת אומרת, מחבל כן היה נאמן, אילו לא היה בא להתפהר. והיות שהם כן באים להתפהר, כמו שגמרא שם מזכירה על כל מיני גויים שבאו והתפהרו, אמרו, אותו הרגתי ואותו הרגתי, וזאתם להראות את עצמם. במיוחד שהם רשאים והרועים ומחבלים, שאנחנו יודעים שאין להם שום ערך לנאמנות שלהם, ואין חלילה וחס יותר בעולם להאמין להם, אז אשר על כן אי אפשר לסמוך על העדות שלהם, במיוחד שהיא באה אחרי שאלה. אם הם מספרו מעצמם, מה שנקרא יזמרו מעצמם, אז פה יש יותר מקום להקל. ופה כמובן השאלה היא למה הם זמרו, האם מתוך סיפור הם זמרו את זה, היינו פה והיינו שאנחנו רואים שכל הסיפור נכון, ותוך כדי משחילים גם ברגנו את האהוב האהוב, אז פה יש יותר מקום להקל ולהאמין, כי זה בא מתוך סיפור, מתוך סיפור דברים, לבין אם הם באו בשביל לרצות, ואז כבר מוריד את הרמת האמון של אותו מחבל רשע, איום ונורא, ולכן אנחנו לא נסמוך על גוי, ונצטרך להגיע לעדות אמיתית.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה כאן במורשת, חברותה בהלכה, ואנחנו עוסקים בסוגיית הנעדרים. כבוד הרב רועי מושקוביץ, אני רוצה לעסוק איתך בסוגיה הזאת של דיני האבלות והעניין של ההבאה לקבועה. מתי בעצם מחליטים, בעצם, אולי נתחיל לפני כן, מי מחליט להכריז על החלל הזה כאדם מת?
אז כמובן, שיהיה בשורות טובות בהשם, שנזכה תמיד לבשר רק דברים טובים, ונשמע דברים משמחים, ואותו יתברך שמו. כאשר אנחנו מבינים, כשאותו אדם נעדר, נעדר מאותו מקום, מאותו מקום של, שידעו איפה הוא, לא ידעו איפה הוא, זאת אומרת, למשל במקרה של לשמחת תורה, היו הרבה מקרים שבאו והרגו, וחטפו, ועשו דברים איומים ונוראים, דבר שלא נתפס במוח האנושי בכלל. דבר שאדם נורמלי לא יכול לקלוט, איך הם הגיעו לכזאת רמת אכזריות, שיש כביכול באנשים שנראים מהלכים על שניים, זה לא חיות, זה לא בהמות, בכל אופן הגיעו לרמת אכזריות מאוד גדולה, בידיים, תמיד נגיד, אפשר להגיד כל מלחמה דבר אכזרי, הפלים הזה פצצה ונופל בניין, נשמע הרוגים שלא נדע, ופה זה בידיים, וזה דבר שהוא לא נתפס במוח האנושי, זה מראה את התאווה שלהם לדם, לרצח, לדברים הכי הכי שפילים שיש. על כל פנים, כאשר אותם אנשים נעלמו ולא נמצאים כעת, ולא יודעים איך הם, מה איתם. וקיבלנו עדויות, קיבלנו עדויות, שהמקרה, כמו אנחנו מכירים, מהסיפורים, מהאגונות של יום מלחמת יום כיפור וכדומה, ואנחנו צריכים למצוא סיבה ודרך להבין מה קרה. וזה הכי טוב, כמו שהזכרנו בשני עדים, שבאים ומעידים, זה הדבר הכי טוב. אם אין עדים, למשל, אז אנחנו פה צריכים להגיע לראיות נסיבתיות שהצטרפו, כמו שהזכרנו, הוא נפל טבע בים, והבגדים שלו נמצאו, והוא בטלפון שלו נמצא לידו, ומצאו שם איזה כמה חלקים, וזה ביחד יכול לגרום לנו סיבה להגיד, וראו אותו נכנס לשם ולא יוצא, הוא למשל להבדי בטנק, נכנס לטנק, והפציזו את הטנק, והוא לא יצא לפני, אין עדויות, אי אפשר לדעת, לא ראו שם ככה כלום, אבל מבינים את כל המערכת הנסיבתית, ואחרי זה מוצאים דברים מסוימים, אז בכזה מצב אפשר, כמובן, כל מקרה לגופו, על פי עדויות נאמנות או סימוכין, לקבוע את המצב של אותם חיילים, או אנשים שהיו באותו מקום. אחרי שמודיעים את זה, ויושבים על זה בית הדין, ומגיעים להחלטה ולהסכמה, של מינימום שלושה דיינים, בכזה מצב, אז ניתן להגיע להבנה מה קורה עם אותו אדם. אחרי שהבנו להבנה מה שקרה אדם, אז זה גם תלוי בהגדרה שלו. מה, איך הגדירו? הגדירו אותו כנעדר, הגדירו אותו כאדם שמת, הגדירו אותו כאדם שלא מצאו, לא מצאו אותו. כל דבר לפי ההגדרה שלו. כי למשל, הלכה דנה, מה קורה עם אדם נעדר? ואשתו רוצה להגיד שיגידו עליו קדיש. או אשתו רוצה לשבת שבעה, או כל הדברים כאלה. אז כזה מצב, מה עושים? האם זה ניתן או לא?
כלומר, כל זמן שלא יודעים בוודאות.
נכון. אז פה ההלכה מתייחס, זאת אומרת, זה בעייתי מאוד. כי מחר יחשבו שאותו אדם מוגדר כאדם אינו חי, ואז אשתו מותרת. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שזה לא...
אחד תלוי בשני.
כן, אדם לא יכול להחליט לעצמו החלטות שאינם קשורות ולא שייכות. הנה, אנחנו עכשיו בפרשת השבוע. פרשת הזריעה, פרשת הזריעה, אנחנו מדברים על הלידה של התינוק, של התינוקת, כמה זמן צריך למצוא. זאת אומרת, אנחנו מבינים שהתורה מתייחסת לכל אדם, לכל חלק מסוים, כי התורה בעצמה ידעה שכל אדם יש את ה-DNA האישי שלו, כל המהלך שלו, זה משהו שלא נתפס בנו אחר אנושי, כן? הוא כך הרבה אנשים, מיליארדי אנשים, וכל אחד יש את ה-DNA המיוחד שלו, הקרום שלו, וזה לא מובן. מה אנחנו רואים בכאן? מה אנחנו מבינים? מה אנחנו מבינים? שיש לאדם אפשרות ללכת ולשים לב למה שקורה, ועל ידי זה להתבונן בהלכה, האם זה נותן לך את החותם של אדם חי או לא, ואז לפי זה להתיר את אשתו ואת ילדיו, כי היא במידה וחילה וחס. התירו אישה, ואחרי זה התחתנה, וחזר הבן אדם, אז הוא חזר הבן אדם, אמרתי, מה אסורה לזה, ואסורה לזה, ותצא מזה, דברים מסוימים. והנה עליהם, זה מה שאתה עוזר, זה דברים ממש ממש מסובכים מאוד. ופה אין לך משחקים. אדם לא יכול להגיד, טעיתי, כי אדם והרוג ברגליו, כמו שאומרת הגמרא. כן. האדם חי, נמצא מולך. היה מקרה באמת שגילו ובדקו וראו באמת שזה היה שקר, שהאישה הייתה אגונה במשך, סיפור מפורסם, הלכת עם סופר, נראה לי, איזה 10-15 שנה, והגיע בן אדם, אומר, הנה, הנה, זה הוא, כבר תראו אותה. ואז התברר שאיך ידעו, לא ידעו מה לעשות, לא כולם זכרו, אם זה הוא, זה לא, הוא עבר כבר 15-20 שנה, אדם ישונה, מה עושים? אז קרא להם, נראה לי חתם סופרים לו, זה אותו הרב שהייתה קהילה, אמר לו, בוא לא בכנסת, בוא לא בכנסת,
איפה המקום שלך?
בוא שב במקום שלך, הוא כמובן התבלבל, קצת התבלבל לו המקומות. זאת אומרת, שאנחנו מבינים מכאן, אנחנו מבינים כאן טוב מאוד, שיש לכל פוסק הלכה, תעשיית ישמעי מיוחדת, שקדוש ברוך הוא נותן דווקא לו, ולכן זה חשוב מאוד, שהרב שפוסק את ההלכה, יהיה ירא שמיים גדול, שיתייעץ, למד לשולחן לומר איני יודע. אנחנו נמצאים עכשיו ממש ערב, ממש הרבנים הראשיים הולכים לשים את התפקיד שלהם בתקופה הקרובה, וברוך השם שקדוש ברוך הוא נתן לנו את האפשרות, נתן להם את האפשרות לשבת על המדוכה, לפסוק את ההלכה בצורה מושלמת וביישוב הדעת, וכמובן שמתייעצים, לא פעם על פעם אנחנו מתייעצים עם הרבנים ושואלים ודורשים עד חקר, עד דק, לקבל את ההגדרה ההלכתית של כל אדם, כי הדברים האלה הם לא פשוטים, דברים שעומדים ברומו של עולם. לכן גם זה מאוד חשוב, שאנחנו עכשיו לפני הבחירות, למצוא, וזאת שם שנבחר, רבנים שהם, שמתאימים לדברים האלה, שראויים לדון, אם זה רב
חכמים.
אתם יכולים גם שיש לו, מי שיש לא רק, גם את הנושא של הדיינות, לא רק את הנושא של אורחיים ויורדיה, אלא גם את החלק של החושי משפט, ובין העזר, בשביל שיוכלו לשבת על המדוכה ולהגיע לחקר האמת, כי ככל שיש אמת, ככה יש יותר שלום. האמת והשלום אהבו. מאיפה מתחיל השנאה? זה מתחיל כשיש שקר. כשיש שקר, אז מתחיל שנאה. אבל כשיש אמת, שדנים כף זכות, אז יש אמת, אז יש אהבה ויש שלום. ואנחנו פה עכשיו, בתקופה הזאת, שאנחנו צריכים ממש להתפלל כל אחד ואחד, לבקש מבורא עולם שעושה שלום רעומה ועושה שלום עלינו, את השם שנזכה לגאולה שלמה. אנחנו נמצאים, כמו שהזכרנו, בחודש ניסן, חודש הגאולה, חודש של הישוע, חודש הניסים בו גלויים ופופפים את האדם. אנחנו תפילה לבורא דבר שמו שזהו. חצי שנה מספיק, עברנו, קלטנו, תן לנו עכשיו חצי שנה לגמרי הפוכה, את השם, שנזכה, ולא אהבה השם ככה לשמוע בלם בהפוך השם, לוקח עליך את הכלל לברכה, כי אהבך השם לוקח.
בעזר השם, תודה רבה לך, הרב אורי מושקוביץ, ראש בית המדרש רואי ישראל הלכה למעשה. תודה גם לאסף מושקוביץ. היה כאן על הביצוע הטכני, כאן ידידיה תנעמי, נשוב וניפגש בחברותה הבאה.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.